Kto? אנחנו עסוקים עכשיו במצוות אהבת השם ואהבת את השם אלוקיך, וראינו שהרמב״ם מדבר שיש שתי דרכים להגיע לאהבת השם. אתם זוכרים? ומה הן? בואו
נעשה.
מה?
הסתכלות בתורתו ותקלות במה שעושים בתורה.
טוב. יש לנו את דברי הרמב״ם בהלכות יסודי התורה שמדבר על כך שהדרך להגיע לאהבת השם היא התבוננות בבריאה, התבוננות במפעלו הגדול של הקדוש ברוך הוא, כי ראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, כשאדם מסתכל על הבריאה כולה. ובהסתכלות נוספת, כן, ואהבת את השם אלוקיך, בספר המצוות הרמב״ם שואל, איני יודע כיצד אוהב את השם, ואומר, ושיננתם לבניך ודיברת בם, דיינו על ידי לימוד תורה. אדם יכול לאהוב, ללמוד לאהוב את השם על ידי התבוננות בחוכמתו ומפעלו הגדול, או בתורתו שהיא כמובן מרכז חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, כפי שדיברנו, שהאהבה באה לידי ביטוי מתוך ההיכרות הזאת. אני לא זוכר אם כבר הזכרנו גם... לא, גם מידות, בסדר, אבל לא. האם הזכרנו גם את תהילים יוטט בהקשר הזה, או את ברכות קריאת שמה בהקשר הזה? לא הזכרנו. טוב, אז פה אני רוצה להאיר את הנקודה הזאת בצורה רחבה. הרמב״ם כאמור נותן לנו שתי דרכים בצורה ברורה. הוא שואל בשני המקומות, האח היא הדרך לאהוב את השם, והוא מדבר על התבוננות בבריאה, שאדם מתבונן במעשיו הגדולים של הקדוש ברוך הוא, ואז הוא רואה את חוכמתו הגדולה שאין לה קץ. ואומנם בנקודה אחת אני רוצה רק להוסיף, שכשהרמב״ם מדבר, אז הוא מדבר על ההתבוננות בגלקסיות, בכוכבים, בשמש, בדברים הגדולים. אבל נדמה לי שהיום בימינו אנחנו יכולים לראות את נפלאות הבריאה ואת את עוצמת הבריאה ואת עוצמת החוכמה שתמונה בבריאה, לאו דווקא בהסתכלות בדברים הגדולים, אלא אולי אפילו בהסתכלות בדברים הקטנים ביותר, באותו תא של חי הפשוט ביותר, ששם בכל תא כזה בעצם תמונים סודות נפלאים ועוצמות חוכמה גדולות ואדירות. זה צד אחד של העניין. צד שני שהרמב"ם מדבר עליו הוא כמובן התבוננות בתורה ולימוד תורתו של הקדוש ברוך הוא. כשאדם לומד תורה של הקדוש ברוך הוא, לומד חוכמתו ולומד להכיר את החוכמה האלוקית. כמובן, כפי שאמרנו, הבסיס של שתי הדעות הללו הוא בעצם ההיכרות. אי אפשר לאהוב אדם עד שלא מכירים אותו, כך שאי אפשר לאהוב את הקדוש ברוך הוא עד שלא מכירים אותו. ובלשונו של הרמב״ם בהלכות תשובה, בסוף הלכות תשובה, הרמב״ם אומר, אינו אוהב את השם אלא בדעת שידעהו, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. זאת אומרת, על פי הדעה תהיה אהבה. ככל שאתה יודע, מכיר אותו יותר טוב, כך עוצמת האהבה תהיה יותר משמעותית. כך בוקע ועולה מדברי הרמב״ם. עכשיו, שתי הגישות האלה, או שתי הדרכים האלה להגיע לאהבת השם שמוזכרות כאן ברמב״ם, בעצם מצויות כבר בדבר נפלא שרבים לא שמים לב אליו, בעצם בפרק אחד בתהילים שכולנו מכירים אותו, ותהילים יוטט, זה הפרק של, אומרים אותו בפסוקי דזמרה מורחבים של שבת, השמיים מספרים כבוד אל ומעשה אדם מגיד הרקיע. עכשיו, כל מי שמתבונן בפרק הזה רואה שם תופעה מעניינת, שהפרק עוסק בחציו הראשון בתיאור של ירח וכוכבים ושמש ושמיים שמספרים מכבוד אל, כן? ופתאום באמצע הפרק עוברים לדבר על תורה, ובלי שום סימן שמדבר איתך על איזשהו זה, עד כדי כך שהיו מבין המפרשים שהם לא מפרשים שאמונים על תורת ישראל, שהחליטו שהפרק הזה הוא פרק קרוע שבא משני מקורות שונים וכולי וכולי, כמקובל אצלם. וכמובן הם כעברים לא ידעו ללכת בנתיבי אור, כי הדבר ברור כאן שמגמתו של המזמור הזה היא לומר לך את שתי הדרכים האלה של אהבת השם, והדרך האחת היא השמיים מספרים כבוד אלו מעשה ידיו מגיד הרקיע, דהיינו כשאדם מתבונן בשמיים, כשאדם מתבונן ברקיע, כשאדם מתבונן ביום ובלילה, זאת אומרת בכל המערכת הקוסמית שסובבת אותנו, כן? אם הוא רק יתה אוזנו ויתה את עיניו ויחדור להבין, אז יראה את העובדה שכל הבריאה בעצם מספרת כבוד אל ואת מעשה הדב מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר, לילה לילה חווה דעת, אין עומר, אין דבנים, הם מספרים את הסיפור הזה בלי נשמע קולם, בכל הארץ הסכבם וקצה תבל מלהם וכו' וכו' וכו'. אז אם כן, לכאורה במזמון הזה עצמו יש לנו שתי החזיתות האלה, החזית האחת היא החזית של השמיים, של ההתבוננות בבריאה, שהבריאה מספרת את כבוד אל, והחזית השנייה היא כמובן החזית של לימוד התורה, ואכן מדובר בשתי מגמות שאחת בונה על חברתה, וכמובן בשלב ראשון אדם לומד להכיר את סביבתו, את הטבע, את הבריאה וכו', בשלב עמוק יותר, שלב פנימי יותר, אדם לומד את תורתו של הקדוש ברוך הוא, כמובן ההיכרות עם התורה היא, אדם כשאדם לומד את תורת השם אז הוא חודר אל המהות עצמה, לא רק לביטויים החיצוניים של כפי שהדברים האלה באים לידי ביטוי בבריאה ובמעשים שאדם, אדם במקרה שלנו שהקדוש ברוך הוא עושה, כן? אלא יורד ישר אל עומק חוכמתו שהיא באה לידי ביטוי בתורתו, ואורייתא וקודש הבריך הוא כידוע חד הם. וכך הוא מגיע, אדם יכול להגיע לאותה דבקות. זה דבר שרואים אותו כאן בפרק הזה בתהילים, ואני רוצה רק להוסיף לזה, לפרק הזה בתהילים, רוצה להוסיף גם שזה גם היה מפעלם של אנשי כנסת הגדולה. יש מצוות קריאת שמע. ולמצוות קריאת שמע יקדימו מסדרי התפילות שלנו, אנשי כנסת הגדולה, כן? הם יקדימו שתי ברכות, בין בשחרית, בין בערבית, למצוות קריאת שמע. ויש לנו גם ברכה אחת לאחריה, גם עליה נדבר עוד מעט. אבל יש לנו שתי ברכות לפני קריאת שמע, גם בבוקר, גם בערב, נכון? ברכת, הברכה הראשונה היא ברכת המאורות, בוקר וערב, יוצר אור וחושך, עושה שלום ועודת הכל, המעיל על סדרים על הברחמים, טובו מחדש בכל הנותים נושא ראשית, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מלא ארץ כנעניך וכו', נכון? וברכה, וגם בערב זה אשר בדברו, מעריב, ערבים וכו', משנה עיתים, מחליט הזמנים, סדרת הכוכבים, התבוננות בבריאה, יוצר המאורות בבוקר, מעריב ערבים בערב, אבל התכנים אני מקווה שאתם רואים שהם תכנים קרובים זה אצל זה. וברכה שנייה שלפני קריאת שמע היא ברכת אהבת עולם, או אהבה רבה, כן? מה הם התכנים המרכזיים? כי הם חיינו, ונשמח ונעלוז, או ונשמח בדברי תלמוד תורתך, ומצוותיך וחוקותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נגיע יומם ולילה, כמובן ברכת התורה, ובבוקר ותן בלבנו בינה, להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאל עינינו בתורתך, דבק לבנו מצוותיך, וכו' וכו'. כן, אתם יודעים הרי שברכת אהבה רבה, או ברכת אהבת עולם, היא ברכת התורה, זה אתם יודעים, נכון? שהרי כולנו יודעים את ההלכה, שאם אדם שכח לברך ברכת התורה, וכבר אמר אהבה רבה, אינו צריך לברך שוב ברכת התורה, שכבר נפטר באהבה רבה, כן? זה אתם מכירים את ההלכה הזאת, ואולי כדאי שתדעו עוד נקודה אחת שאני אזכיר אותה כרגע, בלי להיכנס אליה לאובי הקורה, אתם כדאי שתדעו שבתלמוד הירושלמי אין שום אזכור לברכת התורה מלבד ברכת אהבה רבה. עד רבה, בירושלמי, בכל מקום שמוזכרת ברכת התורה, שואלים, שואלת הירושלמי, מהי ברכת התורה? עונה הירושלמי, אהבה רבה. מובן? שזה רק ימחיש לנו את הנקודה הזאת. אם כן, אנחנו רואים שגם מתקני התפילות הקדמונים, כשהם באו לתקן לנו, ואתה, אדם הולך לקרוא את שמה, אדם הולך להגיד, ואהבת את השם אלוקיך, כן? אז הוא צריך לדעת גם איך יאהב את המקום. ואז תקנו בשתי ברכות שקודמות לבאהבת את השם אלוקיך, בעצם את שני הנתיבים האלה של איך אדם מגיע לאהבת השם. התבוננות בבריאה, יוצר אור וחושך, מה רבו מעשיך השם כולם בחוכמה עשית, כן? והתבוננות בתורה, לימוד התורה, תן בלבנו בינה, להבין, להשכיל, ללמוד, לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך בעבר. אתם רואים שהרעיון הכפול הזה של הדרכים להגיע לעבד השם, בעצם אנחנו מצאים אותו כרגע לפחות בשלושה מעגלים מצאנו אותו. ואם אני עכשיו אסדר את שלושת המעגלים האלה לפי סדר הדורות, כן? אז הרי קודם כל זה התחיל עם דוד המלך בתהילים, באותו מזמור של תהילים יתת, ואחר כך זה עובר לאנשי כנסת הגדולה בסידור התפילה שמקדימים את שתי ברכות לקריאת שמה, ואחר כך זה בא לידי גם בהלכות הרמב״ם, כשהוא בא להגיד איך אוהבים את השם, אז הוא מביא את אותם מדרשים, מביא אותן שתי תפיסות, אותן שתי דרכים להגיע לאהבת השם. עד כאן, אני מקווה שהדברים בהירים בנקודה הזו. ועכשיו אני חושב שיש מקום לשאול, להתלבט. לא, סליחה, בואו, כיוון שאמרתי שיש גם ברכה אחת לאחריה, אז בואו נדון עוד רגע אחת בברכה אחת לאחריה, כן? כדי להשלים את התמונה, ואז נשוב לדבר הזה של אהבת השם. אתם מסכימים איתי שיש בקריאת שמה תמיד גם שתי ברכות לפניה ואחת לאחריה, אז אתם מסכימים? בערבית יש שתיים, זה מה שהזמנתי, אבל אתה צודק, בערבית יש שתיים. ובכל זאת אני צודק שבערבית גם כן יש אחת. אתה מסכים איתי שבערבית יש אחת פלוס אחת? אתה מבין, נכון? יש אחת שמקבילה לזאת של הבוקר, אמנם זה אמת ויציב וזו אמת ואמונה, אבל שתיהן ברוך אתה השם גאל ישראל. זה אתה מסכים, נכון? בערבית, כי גם הולכים לישון, אז גם יש גם השכיבנו, כן? סוג של ברכת השכיבה, שהיא כמובן לא רלוונטית בשחרית. בסדר? אז בואו נשים את השכיבנו בצד, בסדר? יש לנו ברכה אחת לאחריה, בין משחרית בין ערבית, ברכת גאולת ישראל, כן? ובכן, תתבוננו עוד פעם, מי שיש לו תהילים ישתכל, מי שאין לו תהילים יזכר בפרק, כן? אז תסתכלו עוד פעם בפרק הזה של תהילים יוטט, של השמיים מספרים. אמרתם לפני כן שהפרק מחולק עקרונית לשני חלקים, חלק אחד עוסק בבריאה, חלק אחד עוסק בתורה, כן? זה לא מדויק לגמרי, כי בפרק הזה יש שלושה חלקים. נכון? מהו החלק השלישי, תגיד בכל?
גם עבדך נזהר בהם
בשומרם עקב רב, שגיאות מיבין מנסתרות נקני, גם מזידים חסוך עבדך, אל ימשלו בי אז איתם, וניקיתי מפשע רב, יהיו לי רצון בפי, והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי. בסדר? קיבלתם את גואלי קודם כל? בלי להבין עדיין כלום, קיבלנו את הגאולה. נכון? גאולה כתובה כאן, וגואלי, זו הברכה שאחרי קריאת שמה. אם שני החלקים הראשונים של הפרק הם הברכות שלפני קריאת שמה, אז הרי החלק האחרון הוא הברכה שלאחר קריאת שמה היא ברכת הגאולה. עכשיו, מה הקשר של כל זה לדבר הזה? שימו לב, מה יש לנו שם? אחרי שהאדם מדבר על זה שהוא מתבונן בבריאה והכל נפלא, והוא מתבונן בתורה והכל עוד יותר נפלא. מצוות השם ברא מיראת עיניים, מיראת השם תאורה עומדת לעד, שפטי השם אמת צדקוי אדם, הנחמדים מזהב ומפז רב, מתוקים מדבר של נופת צופים. איזה נופת צופים, הכל נופת צופים, נכון? הכל מושלם כל כך. עכשיו, אבל לאדם יש גם אחריות לשמור על המושלמות הזאת, לשמור על הנופת צופים הזה, נכון? גם עבדך נזהר בהם, בשומרם עקב רב. כי כשמי שזהיר במצוות, הם שומרות אותו מ... כל מיני דברים שמסתבכים בעקב, עוון עקבי יסובני, יאמר פרק תהילים, לנצח לבני קורח מזמור, כן? עוון עקבי יסובני, אז הם, אדם שמקפיד על כל מערכת התורה והמצוות, אז הם שומרים עקב רב, אבל בכל זאת הוא אומר שגיאות מי יבין, ולכן הוא פונה לקדוש ברוך הוא, מנסתרות נקני, שאני לא אשגה, שאני לא, יש דברים נסתרים שאני לא רואה אותם, תציל אותי מנסתרות. אם אני כבר מבקש על נסתרות, גם מזדים חסוך עבדך. תחסוך אותי גם מזדונות שלא, לפעמים שלא יבוא לי היצר לעבור בזדון. גם מזדים חסוך עבדך. אל ימשלו בי היצרים שמנסים להסיד אותי. אז איתם, ואז אהיה תם ותמים, שלם. נכון? גם עבדך נזהר, ואז אלים שלו באז אתם, יהיו לרצון אמרי פי, וזה בעצם התפילה שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, נכון? סמיכת גאולה לתפילה, נכון? יהיו לרצון, אגב, מאיפה לומדים סמיכת גאולה לתפילה בגמרא? מזה כתוב, יהיו לרצון מפי וגיון בפני השם צורף גלי, וסמיך לי, יענך השם ביום צרה. כאן סמיכת גאולה לתפילה, זאת אומרת, הכל קשור, זה לא, שתבינו, אנחנו הרבה פעמים כשלומדים את הסוגיות בגמרא, רואים דרשות של פסוקים, נעים לנו ככה כל מיני דברים, ככה לפעמים מאולצים, לפעמים לא יורדים לאובי, לעומק העניין, סתם לקחו חזל פסוק והצמיד אותו לפסוק, אבל עכשיו אתם מבואים, רואים איך שאנחנו בתהילים יותר נמצאים בתוך, אם תרצו בתוך קריאת שמה, וממנה הולכים ישר אל התפילה, ינחה השם יום סדרה, יסגבך השם אלוקי יעקב. ישלח עזרך מקודש, ציון מסדקה וכו' וכו'. זה לא המצאות, זה אלה דברים שקשורים כאן, זה בצד זה. אבל יש הבדל גדול בין הגאולה, שעליה מדובר כאן, בפרק הזה בתהילים, לגאולה שאנחנו מדברים עליה בברכות קריאת שמה. גאולת הפרק בתהילים היא גאולת היחיד, היא גאולת הפרט. היא האדם שמבקש שגיאות מיבין, מנסתרות נגני, מזדים חסוך עבדיך, אלים שלובי, אז איתם, נכון? הגאולה שעליה מדובר בברכות קריאת שמה, היא כמובן גאולת הציבור, כן? כל בחורי מרקת, בחורך ישראל גאלת, למסוף להם בקעת, זדים טיבעת, נכון? ידידים עברו ים, יחסו מים צרים וכו', הגאולה הזאת של שירה חדשה שפחו גאולים, שפחה גדול לשפת הים, ברוך אתה גאל ישראל. זה נכון. ואכן כשאנחנו באים לקריאת שמע, אנחנו לא באים רק כאנשים פרטיים, אנחנו באים גם כחלק מעם ישראל כולו, וכל התפילה בנויה בצורה כזאת של הצרכים של התפילה, הם לא צרכים אישיים, אלא צרכים של עם ישראל כולו, אבל בתוך הצרכים האלה לעולם נשתף איניש נפשי בעדי ציבורה, לעולם משתף אדם עצמו יחד עם הציבור, וברכת גאולה למשל שאנחנו מברכים בתוך ברכת, בתוך תפילת 18, שם באמת התפילה היא לגאולה כפולה, גם לגאולת הפרט, גם לגאולת הכלל. ברור. טוב. אז כל זה רק להשלים את התמונה כדי שתבינו שהפרק הזה הוא בעל שלושה חלקים וכו'. אז הדברים אני מקווה שעכשיו יותר בהירים. אם אני חוזר עכשיו לנקודה הזאת, אז אמרנו שיש לנו, כשאדם מדבר על אהבת השם, יש שתי דרכים בסיסיות להגיע לאהבת השם, והשתי הדרכים הללו הם התבוננות בבריאה והתבוננות בתורה, לימוד תורתו של הקדוש ברוך הוא. כשאדם עושה את המבט הכפול הזה, הוא גם יגיע לאהבת השם. והרמב״ם אבל בספר המצוות הוא מוסיף שם עוד ביטוי, הנה יתבאר לך, הוא אומר, כי בהסתכלות תגדל ההכרה או משהו כזה, ותבוא האהבה בהכרח. מוכרח שתבוא אהבה. אחת השאלות שצריכים לשאול את עצמנו, והיא לא פשוטה בכלל, אנחנו רגילים, כיוון שהלכנו לרעיון אהבת השם, מתוך התבוננות באהבת האדם, ראינו איך בני אדם לומדים לאהוב זה, זה אמרנו, בואו נעתיק את הדגם הזה בגדול, על גם ביחס שבין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. אבל כולנו יודעים שגם ביחס בין בני אדם, כשאדם מתבונן בבריאה, אדם מתבונן באדם אחר, ולומד להכיר אותו, כן? רואה שהוא אדם חכם, רואה שהוא אדם בעל כישרונות, וכו' וכו'. האם בהכרח הוא יאהב אותו? לא. יכול להיות שהוא רק יעריך אותו. יכול להיות שהוא אפילו לא יאהב חלק מן הדברים. אז ביחס הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא דואגים שאדם עלול לא לאהוב משהו, אני מקווה שכולנו יודעים שמשפטי השם אמת צדקו יחדיו, ובריאת השם כולה, והיה השם את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אז אם הכל זה טוב מאוד והכל נופת סופים, סביר להניח שלא נמצא איזה חס ושלום, איזה פגם בבריאה או פגם בקדוש ברוך הוא, חס ושלום, כן? אבל עדיין, זה לא מכריח שאוטומטית שתבוא איזושהי אהבה תפעל. בדרך כלל כולנו יודעים שבין בני אדם כשיש טוב אהבה צריך שיהיה מעבר לשכל, מעבר לאותם כלי השכל שמקרבים איש אל רעהו, יש גם איזשהו פן מסוים שהייתי קורא לו פחות לוגי, פחות שכלי, יותר רגשי, יותר איזה משהו פנימי של תחושת לב כזאת, כן? הגיון לב, כן? שהוא זה שפועם כשמגיעים אל אהבה. ואם כן, יש פה שאלה כיצד, מה באמת יכול להכריח, או למה אנחנו מדבר על הכרח האהבה שבין האדם לבין הבורא. יש כל מיני דרכים להתמודד עם השאלה הזאת, אבל כשאני מסתכל עוד פעם, כי הדרך שלי היא להסתכל תמיד כיצד, כשאנחנו מדברים על מושגים כאלה, להסתכל במושגים האנושיים. בין בני אדם יש סיטואציות שבהן האהבה היא מוכרחת, יש סיטואציות כאלה. אני בעיקר מדבר על שתי אהבות מוכרחות בין בני אדם. גדר אחד הוא הגדר של הורים וילדים, כן? שם הורים אוהבים את ילדיהם, ילדים אוהבים את הוריהם, ואם תרצו במעגלים רחבים יותר, זה כל בני המשפחה, אחים, אחיות, בני דודים וכו'. אבל הבסיס הוא הורים וילדים, כן? זה בבסיס. מה מכריח שם את האהבה? מה?
עצם הלידה.
עצם הלידה. למה הלידה מכריחה אהבה? הקשר. זה שדם האם זורם באורכי הילד. דם ההורים זורם, מה שנקרא בשפת העולם, קרבת דם. כן? בסדר? לכן זה גם יש גאולת דם ויש זה. בשר מבשרי. עצם העצמה. מובן? ברכה רע דאבוה. אם תרצו בלשון הזכרית, אז ברכה רע דאבוה. תרצו בלשון הנקבית, עובר ירח אמו. שתי הלשונות האלה קיימות בעולם ההלכה. כן? מובן? בקיץ עסקנו בענייני ירושה כאן. ואחד מהפירושים בירושת הבן, כן? שהבן לא ממש יורש את אביו. זה לא שיש לחוש לאבא שעובר לבן. אלא הבן הוא בעצם המשך של האב. כיוון שכך, אז האב ממשיך להתקיים דרך הבן. ולכן הרחוש לאב עובר לבן. סתם שתבינו את נקודת המבט. ולכן ברור שהבן והאב זה בעצם ישות אחת. הבן והאם זה ישות אחת. הבן, הבת והאם זה ישות אחת. בסדר? יש עוד דגם אחד של אהבה מוכרחת. הוא הדגם של הישות. של נישואין. שנסביר. בנישואין, לכאורה נפגש איש, נפגשת אישה, ואז נפגשים. זאת האהבה... כאן מנסים לצורה הבאה בדרכים הקלאסיות שדיברנו עליה קודם, כן? אבל ברגע שמתקבלת החלטה, אם מתקבלת החלטה כזאת שהם רוצים לקשור את גורלם זה בזה, כן? אז על זה הפסוק אומר, על כן, יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. מאותו רגע, אם באמת יש ברית, אמת, בין שני בני הזוג האלה, האהבה כאן מרגע זה לא תהיה תלויה בדבר. האהבה לא תדע גבולות, ולא תדע מחיצות, ולא תדע לא חס ושלום, לא מחלות, ולא אסונות, ולא תקוות, ולא כלום. היא תהיה שם בכל מקום ובכל מצב. מובן? ורבותיי, כשאנחנו מדברים על היחסים בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מכירים את שני הדימויים האלה ביחס לזה. גם את הדימוי של האב, וגם את הדימוי של הבעל, או הדוד והרעיה. כולנו מכירים אותם. תפילות אנחנו אומרים כל הזמן, אבינו, מלגנו, וכו'. נכון? סלח לנו אבינו כי חטאנו, וכו'. מדברים על אבינו. אם כבנים, רחמנו כרחם אב על בנים. זה יחס אחד של עם ישראל והקדוש ברוך הוא, ויחס שני שמתקיים בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא יחס של בעל ואישה. ומסוס חתן על כלה יסיס עלייך אלוהייך, יאמר הפסוק בישעיהו. כן? סוס אסיס בעל שם תגן נפשי בלוהי כי ילבישני בגדי ישע מיל צדקה יעתני כי חתן יכהן פאר וחכלה תעדך אליה וכו'. זה דברים קיימים. אנחנו מכירים את זה גם אחר כך, זה בא לידי ביטוי גם בלכה דודי. אנחנו מכירים את איך אומרים שם, נו? איך? יסיס עליך אלייך עם סוס חתן על כלה וסוס תסיס ותגל להכרה בכיוון, לא, שם זה לא נאמר, כן? אוקיי, אז יש לנו כמה מקומות שבהם בא לידי ביטוי היחסים האלה בין הדוד לבין הרעיה. אני רוצה ברשותכם לנסות להיכנס לתמונה אחת מתוך שיר השירים, שהוא שיר האהבה שבין הדוד לבין הרעיה, ודרכו לנסות לראות את טיב האהבה, את עומק האהבה, את משמעות האהבה, את הכרח האהבה שבין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך. לא נעסוק בכל שיר השירים, נעסוק רק בתמונה אחת מתוך השיר הזה, לדעתי תמונה מרכזית, אבל לפני שנגיע אליה נגיד משהו על שיר השירים. שיר השירים כשלעצמו כדאי לדעת וצריך לדעת שהוא בהגדרה משל. אתם מבינים מה אני אומר כרגע כשאני אומר שהוא בהגדרה משל? הכוונה שלי היא ששיר השירים לא מספר סיפור שאחר כך אני יכול לתת לו גם משמעויות אלגוריות. שיר השירים מספר משל, זאת אומרת אין שיר השירים הוא לא סיפור אהבה. שיר השירים מספר סיפור אהבה כמשל. משל למה? פה יש כבר דעות שונות. מהו הנמשל של שיר השירים? יש לנו שתי גישות בראשונים, בנוגע למהות המשל של שיר השירים, ולמרבה ההפתעה, ובעצם לא הפתעה, אותן שתי דעות גם מתגלגלות עד לאחרונים, וזה אופייני לאנשים שמדברים, וכל אחד רואה את זה כך. ונזכיר קודם את דברי הרמב"ן, בהקדמתו לפירושו לתורה, מציין ומזכיר את שיר השירים, כמשל ליחסים שבין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. כך רואה הרמב"ן את שיר השירים. הרמב"ם בהלכות תשובה, בפרק האחרון, משתמש שם ביטוי, וכל שיר השירים אינו משל אלא לעניין זה. מהו העניין? היחסים שבין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, האם הנמשל הוא כל אחד ואחד מאיתנו ביחסו עם הקדוש ברוך הוא, או שנמשל הוא האומה עם הקדוש ברוך הוא? זה הרמב"ן והרמב"ם, כל אחד שם פוקוס על מבט אחר. גם באחרונים מצאנו אותה מחלוקת בדיוק. הרב קוק כתב פירוש לשיר השירים בתוך סידורו עולת ראייה, ותראו שם את ההקדמה, גם שם הרב קוק מפתח מאוד את הרעיון הזה ששיר השירים הוא משל לאהבת האומה והבורא, יחסי הדוד והרעיה. הרב סולובייצ'י כותב מסה נפלאה, מסה גדולה סביב שיר השירים, סביב אותם התרוצצויות וחיפושים הדדיים וכולי, כן, שבין הדוד לבין הרעיה, כמשל לבקשת האדם את האלוקים. האלוקים, האדם מבקש את האלוקים, ואדם מחפש את דרכו אל השם באותה מסה נפלאה שנקראת כל דודי דופק, שהיא כמובן מציינת את הפרק הזה משיר השירים. אתם מבינים? אבל אני לא חושב שצריכים לעשות מזה מחלוקת, כי אני חושב ששתי התשובות האלה נכונות, ושיר השירים הוא גם משל למפגש של האדם עם הקדוש ברוך הוא, יכול להיות למפגש של האדם הפרטי עם הקדוש ברוך הוא, ויכול להיות גם למפגש של האדם, החברה, האנושות, עם ישראל, עם הקדוש ברוך הוא. טוב, אז אנחנו עוצרים כאן, אבל מצד השם בפעם הבאה נרצה לעמוד על להתבונן בתוך תמונה מסוימת שנראה בשיר השירים, לראות כיצד נרקמים אותם יחסים שבין האדם או עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. בסדר? אז בעזרת השם, בפעם הבאה תזכרו, רק שפעם הבאה של שיעור סדיר תהיה רק בעוד שלושה שבועות. שבוע הבא אנחנו בחנוכה, עוד שבועיים אנחנו בימי העיון, ורק בעוד שלושה שבועות. אז בעזרת השם.
אמרת שלחידר, מה שקרה? כן. אמר, איפה הרמה? 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 אמר, איפה הרמ